לקחת אותי כבר לשם, למות אצלה, אמרו להם שאני אחיה אולי שבוע.
ידעו זה דרך היחידה שיכולה להציל את האדם. אף דבר לא יכל להוציא אותי מהעולם שאני חייתי בו. הייתי פרא אדם, דבוק בפשע.
ורגשתי איזו הגשה כאילו הקדוש ברוך הוא שם את האצבע שלו על המחנה שלי וזורק את זה החוצה.
שלום לכם, שלום לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו בתוכנית חדשה נוספת בסדרה על גבול האור. על גבול האור, שלוש מילים שאומרות כל כך הרבה. להגיע לגבול, אותו קו דמיוני, קווי אורות, קווי תשובה, קווים הולכים ומתפשטים בעולם, חודרים אותך ופועלים את פעולתם בשליחותו של בורא העולם. הם מתקנים, מסמכים, מהירים, מבריאים, עושים את הכל יותר טוב, אמיתי יותר, מקורי יותר. והאדם צועד כל חייו על הגבול, חוצה את כל הבחירות הנקרות בדרכו, ומביט אל האור. יש והמסע הזה נערך בתוכו פנימה, בנפשו, בכוחותיו, מחשבותיו. לעתים דרוש מסע רחוק כדי לחזור הביתה, קרוב. לעתים החיפוש הפנימי עמוק בנבחי הנפש, מגלה כמה אתה בעצם כל כך קרוב לעצמך ולא ידעת. ויש כאלה שפוסעים בדרך ארוכה, חוצה עמים, ארצות, אמונות ותפיסות עולם כדי לצעוד על הגבול בנתיבו של בורא עולם. האורח שלנו להיום עבר הרבה, חצה כמעט יבשות, אומות, לאומי, תפיסות עולם. אנחנו אומרים שלום ליהודה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, יהודה. אתה עד למזמן היית בכלל שייך למסגרת אחרת לגמרי.
עד לפני שעות בודדות.
כן.
פורמלית אפשר.
אנחנו מדברים על דת אחרת, מקומות אחרים לגמרי. אז בואו אולי נשמע את הסיפור שלך, יהודה, מההתחלה, ולאט לאט נכיר אותך. בבקשה, תספר לנו על עצמך מיהדות.
טוב, בראשית דבריי, ערב טוב לקהל המאזינים. אני אתחיל בסיפור של אמא שלי למעשה. שהיא גדלה בעיר בדרום הארץ והכירה בחור גבוה ויפה והוזדהה כיהודי. במשך הזמן הוא אמר שהוא לא יהודי והוא דרוזי, אחרי זה הוא אמר שהוא מוסלמי. אפשר לומר שזה היה מאוחר שהוא אמר את זה. ואמא שלי מתחילה החליטה להתחתן עם אותו איש. מתחתנת איתו, המשפחה מנדת אמא שלי יושבים עליה שבעה, ואמא שלי מגיעה לכפר ערבי בארץ, וכתנאי לכניסתה לכפר סבא שלי מצד האבא הוא שייח גדול, התנאי שלו היה שהיא תיכנס לכפר שפשוט לא ידברו עברית בבית ושהילדים שיגדלו שם ילמדו קוראן ויגדלו על פרקי מה שנקרא קוראן ודת האסלאם, חינוך מוסלמי טהור מה שנקרא. ולצערי הרב זה קרה, ואני יכול להגיד גם לשמחתי, כי כל מה שקרה זה באמת משמיים, והייתי צריך לעבור איזה מסלול מסוים בשביל לקבל איזה הכשרה אולי להתמודד עם דברים, ואולי גם בעזרת השם להשתדל ולעזור לאחרים. אז למעשה, לאמא שלי נולדו ארבעה בנים ואחרי זה בת, ויש איזה סיפור מעניין שאני רוצה לספר אותו בשביל לסנבר את האוזן. דודה שלי מצד אמא חלמה חלום שלאמא שלי יש שלושה בנים, מגיע אליה אבא שלי בחלום ומספר לה שהם לא ידעו איפה היא נמצאת ואיפה היא נמצאת ולא ידעו עליה כלום, היא נעלמה מבחינתם לגמרי. סבא שלי מגיע אליה בחלום ומספר לה שלאמא שלי יש שלושה בנים, ואומר לה את השמות העבריים של הבנים של אמא שלי. ואחרי תקופה היא יצרת קשר עם אמא שלי, ואמא שלי אומרת לא נכון, יש לי ארבעה בנים. וממש תקופה קצרה אחרי זה, אחד האחים נופל מתקומה שלישית, שזה היה ממש ממש לידי. גדלנו למעשה כל האחים בכפר. האבא עזב את הבית ועבר לגור במקום אחר, ואימא שלי נשארה שם כי לא היה לה לאן לחזור לצערי, והתרגלה לחיים שם, אפשר לומר. על יהדות לא דיברנו בבית, אבל מאנשים ברחוב שמעתי שאימא שלי יהודיה. כשהייתי חוזר מבית הספר ושואלתי, אימא שלי הייתה מתחמקת ולא כל כך הייתה מסבירה לנו על העבר שלה ועל הדודים שאנחנו לא מכירים אותם בכלל, אפילו לא את שמותיהם. היינו שונים מאחרים, ומטבע הדברים אדם שונה היה צריך להוכיח לחברה שהוא נמצא בה שהוא חלק מהחברה הזאת. לכן התעמקנו יותר בהתחברות למה שנקרא האסלאם, הדת המוסלמית. אני אספר על עצמי יותר. אני התחלתי ללמוד את הקוראן ביותר בעומק רב, ופשוט נהייתי מאוד דתי שם, והייתי לומד אפילו חצי יום בית ספר וחצי יום במסגד. ואני זוכר שאמא שלי הייתה נכנסת לחדר שלי כל יום לפני עלות השחר, שזה בארבע וחצי, הייתה מלטפת אותי והייתה אומרת לי, קום בני, הגיע זמן התפילה. אבל איזה תפילה? הייתי באמת קם, והלוואי שאני אקום היום כמו שהייתי קם אז, והייתי הולך למסגד להתפלל תמיד בתפילה המוקדמת. למעשה על זה גדלתי, ובבית בהתחלה לא היה טלוויזיה, אחרי זה הטלוויזיה כן נכנסה לבית, אבל לא ראינו ערוץ יהודי, שזה אומר הערוץ הראשון שאז היה, כי לא היה ערוץ השני ולא היה כל הגבלים, מה שאנחנו רואים היום וכל זה, היה רק הערוץ הראשון והערוץ הירדני. אנחנו לא ידענו עברית, לכן היינו רואים רק את הערוץ הירדני, והיו שעתיים של ערבית כל יום בזה, שהיינו רואים מתוך זה משהו קצר מאוד, איזה סדרה או סרט של יום שישי, שכולם בטח זוכרים את הדברים האלה. אני מניח הרבה מקהל המאזנים זוכרים את הימים ההם. אז למעשה לא הייתה לנו שום הכרה, או לפחות ראייה על מה שנקרא עולם היהודי או הישראליות, החיים בארץ ישראל. לא רק בהיבט הדתי, אלא בהיבט החילוני גם, החיים בכלל, לא היה לנו שום מגע עם העולם שמסביבנו, כי חיינו בכפר ולא היה לנו שום צורך לצאת מאותו כפר, ולמדנו שם. ואני זוכר איזה משהו שזה היה מפנה בחיים האישיים שלי. כשהייתי בן 12, אחי הבכור היה בן 13, אמא שלי קנתה לו הרבה מתנות, וגם הוגה, ועשתה מסיבה בבית אחרי שנעלנו את הדלת, שהיא נעלה למעשה את הדלת. שאלתי מה הסיבה למסיבה, ואז היא אמרה, אצלנו נער שמגיע לגיל 13 הוא נהיה גבר ואחראי למעשיו. הרמתי גבה ושאלתי, כאילו, מה זה אצלנו? הרי בן דוד שלי היה בן 13, לא עשו לו כזאת מסיבה ולא קנו לו כל מה שאת קונה לו. אז הבנתי שאצלנו של אמא שלי זה לא אצלנו של הכפר, שאני חי אותו. צריך כאילו לרדת כאילו לעומק התחושות ופשוט לחיות שם, להיות מנותק מכל מה שמסביב. אז אצלנו כל מילה יש לה משמעות גדולה, ואצלנו הזה, אצלנו של אמא שלי, גרם לי לחקור יותר ולשאול יותר שאלות, זה היה בגיל 12. והחלטתי שאני רוצה לחפש אחר האמת ואחר ההיסטוריה של אמא שלי, ותמיד הייתה לי תחושה שהאמת נמצאת בירושלים, תחושה פנימית כזאת שהאמת נמצאת בירושלים. אז החלטתי שאני עולה להר הבית ומנסה להתחכך עם האצלנו של אמא שלי, שאני ידעתי בידיעה ולא בהבנה שאמא שלי יהודיה למעשה, כי אמרו לי ברחוב את זה. אמנם בבית לא כל כך דיברו על זה, זה היה משהו ש... תמיד מדברים על זה בשקט ובלחש, אם בכלל. אכן עליתי לירושלים בגיל 12 להר הבית, ונכנסתי מה שנקרא מסגד אל-אקצא, והתפללתי שם תפילה מוסלמית למעשה, לבורא עולם שאיר את דרכי ויראה לי את האמת, כי מספיק אני די חלש בשביל להגיע לאמת בכוחות עצמי. ביקשתי מה שנקרא סיוע מהקדוש ברוך הוא, למצוא את האמת. כי למה חיפשתי סיוע? הרי אני לומד קוראן, והקוראן כביכול, ושם זה אמת. הסתירות הרבות שמצאתי בקוראן, ובכלל למה שקורה היום בארץ, הרי בקוראן, שיוצאים למלחמה, יש כללי מלחמה. כללי מלחמה הם כאלה שאסור להרוג ילד, אישה, זקן וגבר שלא חמוש, ולעקור עץ. ופועל אנחנו רואים שהאימאמים קוראים לזה שזה מצווה. זה גרם לי לשאול הרבה שאלות, דברים רבים אחרים כמובן. היחס של האסלאם מצד אחד נותן כבוד גדול ליהדות ולנצרות, ומצד שני אומרים, אם אדם מתגייר או מתנצר, אין לו חלק לעולם הבא. למעשה בגיל 15 ברחתי מבית הספר, לקחתי תיק קטן, ויצאתי מהכפר, התחלתי לעבוד. התחלתי להתחכך מה שנקרא בישראליות. ואז אמרו לי פעם ראשונה שעל פי הלכה היהודית, כמובן, שמי שאימא שלו יהודיה הוא נחשב יהודי. אז אמרתי, אבל לפי האסלאם זה לא כך. ועובדה, בתעודת זהות רשום לי שם ערבי לכל דבר, רשום לי גם ערבי. התחלתי לעבוד ואחרי זה חזרתי ללמוד, ללימודים, ושילבתי בין עבודה ללימודים עד גיל 17. גיל 17 עוד פעם עזבתי את הכפר ונסעתי לתל אביב, והייתי עצמאי כבר בגיל מאוד מאוד צעיר למעשה. ובתל אביב התחלתי יותר כאילו לחפש את הפנימיות, את היהדות שלי, והגעתי לדודה שלי ביום כיפור, וצמתי יום כיפור שם אצל דודה שלי פעם ראשונה. זה היה כבר מאוחר יותר, זה היה לפני כשבע שנים, אני היום בן 26, זה היה גיל 19, פעם ראשונה נצם יום כיפור. ועד אותו יום כיפור לא היה לי שום קשר לתורה ומצוות. ושהגעתי ליום כיפור הגעתי עם תחושות לא נעימות, אפילו אפשר לומר משבר נפשי, בעקבות המשבר הזהות שהיה לי. ביום כיפור עשה לי טוב, חזרתי לתל אביב, דודה שלי לא הייתה גרה בתל אביב, נסעתי לדרום, חזרתי לתל אביב אדם אחר, שלב, טוב לי, המשבר הנפשי שהיה לי נעלם כאילו שלא היה. ואז קיבלתי החלטה שבעזרת השם שנה הבאה אני אצום עוד פעם יום כיפור. ושנה אחרי זה הייתי בכפר, והגיע יום כיפור. יומיים לפני הייתי בקרמל, הסתובבתי שם, וראיתי שלט ממועצה דתית. אמרתי, או יופי, אני אכנס ואני אגיד להם שאני רוצה לצום ביום כיפור, אני רוצה לבוא אליהם. לאן לבוא, לא ידעתי בכלל. נכנסתי, אמרתי לאחד הרבנים, שמי כך וכך, ואני רוצה לצום יום כיפור. אמר לי, טוב, ברוך הבא. ובאמת הגעתי לשם, העיר היא רחוקה מהכפר שלי, אחד של שעתיים הליכה, עד לאותו בית כנסת, זה משהו כמו שעתיים וחצי. הגעתי לבית כנסת, הייתי צריך לחזור בלילה לכפר, שזה אומר להיכנס בבית שהאור דלוק והטלוויזיה דלוקה ואומרים לך תבוא לאכול, והייתי צריך לשקר ביום כיפור, להגיד לא, תודה, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לישון. וקמתי בבוקר לפני כולם, התלבשתי ועוד פעם צעתי לבית הכנסת, שהיום אני יודע שזה היה הרבה יותר מאלפיים אמה, אלפיים אמה שזה התחום למעשה. ולמעשה זה היה לכל הקשר שלי עם יהדות, יום כיפור, זה נמשך ארבע שנים, ורציתי יותר מזה, הייתי הולך לבתי כנסיות והייתי עומד בחוץ לפעמים, ושומע מה שאומרים שם, אבל לא מעבר לזה. לא נכנסתי אף פעם, חוץ מיום כיפור.
יהודה.
אחרי זה עוד פעם עזבתי את הכפר, הייתי נע בנה
יהודה.
מה ש...
יהודה, אני רק אפסיק אותך בנקודה הזו, כדי להבין משהו בצורה יותר טובה. כשאתה, מבחינת חוויות, הרגשות, כשאתה נכנס לבית הכנסת ביום הכיפורים, וכשאתה מתקרב אליו ומקשיב לקולות התפילה, מה התחושה שעוברת אצלך? זה הרגשה שאתה מתקרב למשהו שהוא אולי מוכר לך באופן פנימי, משהו טוב שמושך אותך, או שזה מין איזה תחושה שאתה הולך להכיר משהו חדש, ללמוד משהו חדש, אבל זה לא מתחבר אליך באמת.
אז זהו, היו לי שתי תחושות האמת. יש תחושה שלפני ותחושה שאחרי, ואני אסביר. תחושה שלפני הכניסה, שזה התרגשות עצומה, שאני הולך להיכנס לקודש הקודשים, בית כנסת. תמיד הסתכלתי על בית כנסת כקודש הקודשים. שזה... ולא, אני עד היום באמת מתקשה להבין איך הסתכלתי על זה אז כקודש הקודשים, שהייתי למעשה מתפלל במסגד. הרי קודש הקודשים בשבילי היה צריך להיות מסגד, ולא בית כנסת. ואחרי שהייתי נכנס פנימה, הייתי נתקל כבר עם הקושי של... שהייתי זר שם. מה הכוונה זר? שונה יותר נכון, הגדרה שונה יותר נכונה. הייתי הולך לבית כנסת ספרדי, כולם עם תליתות, כולם מכירים את הסידור, את התפילה, ואני פשוט הייתי מגיע בלי סידור, בלי תלית, והייתי עומד תמיד ליד מישהו ומסתכל איפה שהוא נמצא, והייתי מדבדף. ודרך אגב, באותה תקופה גם לא ידעתי לקרוא טוב עברית. ופשוט היו לי המון השוואות בין, בהתחלה, בין היהדות להבדיל לאסלאם. כאילו כל דבר שהייתי שומע הייתי משווה אותו למה שלמדתי מהקוראן וכל זה. וכמובן בכנסת יש המון קדושה, מיוחד ביום כמו יום כיפור, זה יום עצום. וזה פשוט היה מאוד מאוד מרגש, אבל... קשה להסביר את זה, פשוט את העניין של ההתלבטות ואת השאלות, שהייתי רואה את עשרת הדיברות מעל ארון הקודש. והאמת, גם בקושי ידעתי לקרוא אותם, ולא הבנתי מה המשמעויות של מה שכתוב שם. ולא יודע משמיים, לא הזדמה לי לראות ספר תורה באותו בית כנסת. או שהייתי מגיע מאוחר למעשה בקרה בשחרית, או שהייתי יוצא החוצה לנשום קצת, להתעברר מה שנקרא. לא יצא לי, פשוט משמיים, לא זכיתי לראות ספר תורה באותה תקופה, ותמיד לא הבנתי מה עומד מאחורי הפרוכת. זה היה מאוד מעניין, הנקודה הזאת. אני אספר על העלייה, המשך של העלייה הראשונה לספר תורה שלי בחיים, שבשבילי זה היה מעמד קבלת עול מלכות שמיים, ממש כמו קבלת תורה במעמד הר סיני. בשבילי זה היה ממש קבלת תורה לכל דבר, אבל במישור הפרטי האישי, כאילו, ככה הרגשתי.
כן, אתה מדבר על התרגשות עצומה, יהודה, ואני שואל אותך מן העבר השני להבדיל, איך הייתה באמת התחושה שלך, אולי קצת קשה לסכם את זה, אבל הרגשת שם בן בית בכפר כל הזמן, או שהרגשת נטע זר? חשבת שאתה שייך למקום?
האמת, תמיד הייתי שונה. במה הייתי שונה? בהתנהגות, גם במראה החיצוני. לא התנהגתי כמו כולם, ותמיד הייתה לי את התחושה שאני שונה מכולם, ולכן הייתי צריך להוכיח שאני חלק מכולם, ויותר התקרבתי לאסלאם מאשר חברים שלי לכיתה, שישירו כביכול חילוניים. אין מושג כזה באסלאם חילוני, יש או מאמין או כופר, דתי או לא דתי. לכן אני הייתי יותר דתי מכולם. והאמת המדהים הוא שבהתחלה הייתי גם הולך למסגד, כאילו גם במקביל שהייתי הולך לבית כנסת. ובגלל שבניתי שם בית וחשבתי להתחתן שם, חשבתי שהרי גם יש באותו כפר שאני גדלתי, יש עוד בנות שם שהן יהודיות, שידעתי שהאימא שלהם יהודיה, ושחשבתי להתחתן, חשבתי באמת להתחתן עם אחת מהן, שיש לצערי לא מעט, ופשוט לחיות כבכל בבית בשילוב כזה, פשוט היום זה מצחיק אותי, אבל אז זה היה פשוט ככה חשבתי לעשות, שילוב כזה בין אסלאם ליהדות. ולמעשה מאוחר יותר הגעתי למסקנה שזה לא עובד פשוט, או שאני פה או שאני שם. הגעתי למסקנה שאני צריך לבדוק מה זה שם, עזבתי והגעתי לעיר בצפון, והתחלתי ללכת ולהתעניין בשיעורי תורה ולשמוע בכלל על התורה, מה זה התורה, מה אומרת התורה. וזה היה באחת הערים בצפון, ויום אחד הזמין אותי רב אליהו לוי, ארגון תפארת, להרצאה שמוסר אותה הרב יהודה יוספי מערכים, וקיבלתי את ההזמנה. הלכתי לשם וישבתי כמו כולם, היה לי שיער ארוך, כולם היו עם כיפה חוץ ממני, ואותו רב דיבר וכל הזמן הסתכל עליי, ופשוט קצת גרם לי להרגיש קצת לא נעים הזמן הוא מסתכל עליי ומספר, ובסוף ההרצאה הלכתי לאט במטרה אולי שהרב שמכיר אותי באותה עיר שיקרא לי ואולי אני אקבל ברכה מהרב, כי ידעתי שברכה מרב זה דבר גדול. אני מדבר על לפני שנה וחצי, שעד אז לא היה לי שום מגע עם רבנים, וזה חוץ ממה שהלכתי לבית כנסת, לאותו בית כנסת בצפון, שאליו חזרתי אתמול בלילה והצטלמתי שם כמזכרת, וגם היה משהו שעשיתי, שרציתי לעשות דווקא לפני החתונה, גם הלכתי לאותו כפר ששם גדלתי, ואף הלכתי למסגד שם, זה היה בחצות הלילה, אחרי חצות למעשה הלילה, ו... כאילו, עשיתי את המסלול למעשה שעשיתי לפני כמה שנים בין הכפר לאותו בית כנסת. המסלול הפיזי, מסלול ההליכה למעשה. ואז במעשה אחרי השיעור הזה הרב בירך אותי האמת ואמר לי שאני צריך להגיע לסמינר בשביל לקבל הוכחות אחרי ששאלתי אותו כמה שאלות על תורה והאמת הבאתי לו את המצוקה הרוחנית שאני נמצא בה ושאני לא יודע מה הזהות שלי באמת שיהודים אומרים כך מוסלמים אומרים כך ואני מרגיש חצי פה וחצי שם ואני לא יודע מה לעשות ואז הוא אמר שאני צריך להגיע לסמינר ובאותו שבוע היה סמינר של ערכים בנתניה והגעתי לסמינר, אבל לא לכל הסמינר, הגעתי למעשה סמוך לכניסת שבת עם תעודת זהות עם השם הערבי שלי והרימו שם גבה מי שרושם את האנשים לסמינר שמה, זה לא בשבילי הוא אמר ואז אמרתי שהרב יהודה יוסף הזמין אותי וקיבלו אותי ועשיתי שבת פעם ראשונה בחיים, אפשר לומר, בחברה דתית. ובשבת בבוקר, רב יהודה יוסף הכנס אותי בין הקהל שם, היה סמינר גדול של קרוב ל-200 איש שהשתתפו, והעלה אותי לספר תורה, הוא פשוט ממש לקח אותי מהיד בזריזות, והעלה אותי לספר תורה, ו... ברגע אחד נפלה עליי אימה ופחד ממש מגודל המעמד שאני עומד מול ספר תורה פעם ראשונה בחיים שלי וכאילו הרגשתי שאני עומד בורא עולם מול בורא עולם ממש ככה זו הייתה הרגשה שלי שאני עומד ממש מול בורא עולם בורא עולם מסתכל עליי דרך האותיות האלה, ראיתי, הזעתי, הצבעים שלי השתנו בפני, בכלל לא ידעתי מה לעשות. והרב אמר, תברך. ואני לא ידעתי לברך. אמרתי לו, מה מברכים? הוא אמר מילה במילה, תגיד ברוך אתה, השם, אלוקנו, ממש ככה. כאילו מילה במילה את הברכה של עליה לספר תורה. זה היה פעם ראשונה בחיים, בגיל 24, יהודי עולה לספר תורה. ואחרי הסמינר הזה, כמובן שיצאתי משם עם כיפה וציצית, ברוב התרגשות, אחרי הסמינר הזה, התחלתי ללמוד יותר תורה. למעשה, והחלטתי שאני רוצה פשוט להבין יותר ולדעת יותר. וכמובן, היצר הערה, אמר כך, במצבים האלה עובד שעות נוספות. התחלתי לקבל יותר הצעות עבודה שאחת יותר מפתה מהשנייה. ופשוט קשרתי אחד הרבנים, שזה רב יהודה יוסף עם ארגון הערכים, לשאול אותו לגבי שתי הצעות, שאחת לטווח קצר מצוינת, שזה כולל לימודים בטכניון, והשנייה לטווח ארוך יותר טובה, ומה אני צריך לבחור? אני צריך כסף מיידי. אמר לי, אתה צריך לבחור בדרך השם. אתה צריך ללכת וללמוד תורה, כי זה מה שחסר לך באמת. ואז החלטתי באמת ש... בגלל שאני נמצא במצב כזה של עלייה ושל התרוממות שאני רוצה לעלות לירושלים וללמוד תורה לפרק זמן קצר קצבתי לעצמי חודשיים עד שלושה חודשים והמטרה שלי הייתה פשוט לדעת להחזיק סידור ולהבין מה שכתוב שם לדעת מה זה חגים קצת ללמוד על החגים לדעת מה זה פרשת השבוע שלא ידעתי קושי והחלטתי, לקחתי חופשה ללא תשלום מחודשיים, ועליתי באמת לירושלים. וברוך השם, החודשיים האלה עדיין לא נגמרו, שלא יגמרו לעולם. כאילו מאז אני כבר שנה וחצי בירושלים, ברוך השם.
כן.
ושהגעתי לישיבה, היו לי המון שאלות. אחת מהן, כאילו, למה לישמעאלים, למשל, לא הייתה נקודת זינוק שווה, כמו שיש לעם ישראל, עם ישראל יש להם תאוות, התורה הקדושה, לישמעאלים אין להם את זה, אז מה אנחנו באים ודנים אותם? הרי לא הייתה להם נקודת זינוק שווה, והרבה שאלות אחרות. ואז למעשה אני מגיע לירושלים, ושואלים אותי על המשפחה שלי, מי אמא שלי, איפה היא, ומה שורשים. ואני זוכר שהייתי בקשר עם דודה שלי, שעשיתי את יום כיפור ראשון, היא תמיד אמרה לי שיש לנו רב גדול במשפחה הקבור בצפת שאנחנו שייכים אליו. ואני תמיד, אף פעם לא ידעתי מזה הרב הזה. תמיד שהייתי גם נכנס לצפת, הייתי מתפלל שזכות הצדיק שקבור בצפת תגן עלינו, ולא ידעתי את שמו אפילו. וסיפרתי את זה פה בישיבה, כמובן שיש לנו במשפחה רב גדול שבאמת הם ידעו ואני לא ידעתי. והרב הזה זה הרב רבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר על אחד דודי. ואת זה נודע לי שתערכתי את אחת המשפחות בשכונת בית וגן, משפחת לייזר, בשולחן של שבת פשוט מאוד. לפני שנה וחצי ממש. וברוך השם, התחלתי ללמוד תורה יותר בדביקות, ובהתחלה היו לי המון השוואות כל הזמן עם האסלאם, בין האסלאם למה שאני לומד עכשיו. וזה עבר מהר מאוד. ויש דבר מדהים, שבהתחלה שהייתי מספר את הסיפור שלי לחברים או אנשים שהיו שואלים ותנינים, מיד הייתי פורץ לבכי, כי מה שעברתי זה פשוט גרם לי למשבר. היום כבר זה עבר לי ברוך השם, בגלל שפשוט הייתי מנותק מהשורשים שלי, וזה גרם לי לתחושות לא נעימות, וזה הרגשות לא טובות, וחוסר מיצוי עצמי וחוסר שלמות. וכשאני קורא דברים שכתבתי אותם, אני אוהב לכתוב חשבון נפש, כשאני קורא כתבים שכתבתי לפני חודשיים או שלושה, אני לא מאמין שאני כתבתי את זה. יש אפילו דבר מדהים שאתמול, תוך כדי שאני מדבדף בנערת, ראיתי את זה. כשהייתי בכפר, אח שלי קבור שם, וכשהייתי עולה לבית גברות, ראיתי מציבה שם עם השם רחל. רחל, בערבית שם מוסיפים את האות א', רחל. ככה זה נקרא. אז וזה שם שהוא בכלל לא שייך למקום. אז שאלתי, מי זאת הרחל הזאת שקבורה פה? ואמרו לי, אישה יהודיה שהתחתנה פה עם מישהו מהכפר. ונפטרה, קברו אותה פה בכפר. ואז הייתי כביכול מוסלמי, אבל נורא הזדעזעתי מזה. כשחזרתי הביתה, כתבתי צוואה שאני מבקש, כתבתי את הצוואה בשתי השפות, בעברית ובערבית, שאני מבקש שקברו אותי על פי הלכה יהודית, בית קברות יהודי. ואני לא יודע, ואולי מישהו יכול להסביר לי מהמאזינים, איך יכול להיות בן אדם שגודל בכפר, מגיע לבית קברות, רואה קבר של אישה יהודיה קבורה שם, הוא מחליט שהוא לא רוצה לקבר באותו מקום. פשוט אני עד היום לא מוצא לדבר הזה הסבר. והסתכלתי היום על הצבא, לא היום, לפני יומיים למעשה, פשוט גרם לי לצמרמורת והתרגשות, וזה החזיר לי למעשה את כל הזיכרונות, כל החוויות שהיו לי שם. אבא שלי למעשה לא אהב את ההתחברות שלי לתורה. אמנם לא דיברנו על זה, אבל הוא הרגיש את זה. והוא פשוט בהתחלה התחיל בהתעללות מילולית, אפשר לומר כך, נפשית. ואני אומר תודה לבורא עולם שזה עבר לאלימות פיזית ממש, כי בזכות האלימות הפיזית הזאת אני קיבלתי החלטה שלי שם אני לא רוצה להיכנס יותר.
יהודה, אני רוצה בשלב הזה, שבו באמת אתה ממחיש לנו בצורה כל כך מובנת וקולעת את מה שעבר עליך, את המעבר משם לכאן, לעשות הפסקה קצרה לשיר, ושיר הזה גם לא, יש לו חלק חשוב בתוכנית שלנו, אנחנו עושים שיר לכבוד ארוסתך שתחיה, ואני אגיד המאזינים שבעזרת השם, אתה בעוד שבוע בדיוק, תבוא בברית הנישואין, כדת משה וישראל, אנחנו מאחלים לכם מזל טוב, וגם נשמיע עכשיו את השיר, חלק מהשיר לכם, של יעקב שוויקי, ולאחר מכן נחזור ונשוחח שוב.
רחינו השם אלקינו רחים ויאנסו מן המבורכים ויאנירו שלנו
שוב, שלום לך, ערב טוב.
שלום, שלום.
יהודה, אנחנו כרגע בעצם נמצאים איתך בשלב שאתה מחליט שאתה לא חוזר לכפר יותר. אבא שלך יפיל נגדך אלימות, לא טוב לך להיות שם. אבל איך זה מסתדר בעצם? אתה אומר את זה במשפט אחד. כל החיים שלך בכפר, או כל המשפחה, כל הדודים, לאן אתה חוזר? מה אתה עושה עם עצמך?
זה למעשה חסד שבורא עולם עשה איתי. בורא עולם אומר, שוב, הלו, שומעים אותי?
כן, כן, תמשיך.
שוב אולי ואשוב אליכם. אני התפללתי לבורא עולם וביקשתי ממנו שאיר את דרכי, ובורא עולם נער אותי בכפר חזק מאוד, ואמר לי, אתה בני, ואני רוצה אותך ותחזור אליי, והחזיר אותי אליו. למעשה שהייתי בכפר, הייתה תקרית לא נעימה, ואחד החברים שלי התקשר אליי לפלאפון ואבא שלי ענה, והוא ביקש אותי בשם העברי שלי, מה שאבא לא ידע שיש לי שם עברי, והוא אמר לו שכן זה אני, ואותו חבר אמר דברים שלא היה צריך, שאבא שלי לא היה צריך לשמוע אותם. ובאותו ערב אבא שלי, קשה לי לומר את זה, הייתה מריבה בבית. כתוצאה מהמריבה הזאת אני הגעתי לבית חולים עם 12 תפרים באותה יד שאני צריך להניח תפילין. וכשיצאתי מבית חולים היו אנשים צדיקים של חב"ד שהציעו לי להניח תפילין, וכמובן הסכמתי, ושאלו אותי אם אני ימני או שמאלי. אמרתי ימני, אז אני צריך להניח ביד שמאל. בגלל כל התפרים אז הנחתי בסופו של דבר ביד ימין, ואז הבנתי למה אני מקבל את המכה הזאת ביד שמאל. ואני היום יודע טוב מאוד כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. עצם המכה הזאת גרמה לי להחליט שאני לא רוצה להיות בחברה אלימה, אני רוצה להיות בחברה בריאה. והתזכורת הזאת המאוד חזקה שזה דווקא ביד שמאל וזה דווקא 12 תפרים כנגד ה-12 שבטים, אני החלטתי שהחלטה שבשבילי אז הייתה סופית, שאני לא חצי פה וחצי שם אלא אני רק פה. ולמעשה עזבתי לגמרי את הכפר, מאז לא חזרתי לשם חוץ מאתמול בלילה. וסתם כדרך אגב, אני רק היום שיניתי את הפרטים שלי בתעודת זהות, כי חששתי ששמה יעלו על זה שם שאני שיניתי את הפרטים, ורק היום באמת אני שיניתי את הפרטים.
כן.
והיום קיבלתי תעודת זהות, והופתעתי לגלות שאני נולדתי בחג מתן תורה, בו' בסיוון. מה שלא ידעתי עד היום, שאני נולדתי בו' בסיוון, חג מתן תורה, יום הולדותו של דוד המלך ויום פטירתו, באותו יום בא המגיד לרבי שלמה הלוי אלקבץ, שאני מצאצאיו, ואמר לו לעלות לארץ ישראל, אז למדו חברותה, רבי שלמה הלוי אלקבץ עם מרן, הבית יוסף. ופשוט החוויות האלה נורא מחזקות אותי, ואני אומר ממש כל יום, מודה אני לפניך גם על המכה הזאת, שאם וכאשר בתית יהיה לי איזה ערור חז ושלום כתוצאה מקושי, אולי אני צריך ללכת קצת לראות אפילו, או להגיד למשפחה, הרי חייתי שם, יש לי את הדודים, את החברים, את החוויות של הילדות, חברי ילדות, את הדודות שלטפו אותי, אז יש איזה קשר רגשי בכל זאת, אני לא נתלשתי משם בצורה כזאת חלקה. זה היה ממש תלישה קשה מאוד. ולכן כל פעם אני מקווה שזה לא יהיה, שאם חז ושלום יהיה איזה אירוע קטן, אז ה-12 דברים האלה יזכירו לי למי אני צריך להתחבר. והאמת, יש איזה משהו מעניין שאני רוצה לספר למאזינים, שאני החלטתי להתחבר בכלל לעולם התורה, הרי חייתי אחרי שעזבתי את הכפר כחילוני גמור, שהחלטתי להתחבר לעולם התורה, זה לא מסיבה שחיפשתי את העולם הבא, אלא חיפשתי את העולם הזה. רציתי שיהיה לי טוב כאן ועכשיו, ואחרי זה עולם הבא, אבל קודם העולם הזה. והחושך והאפלה שהייתי חי בהם בעולם החילוני גרמו לי לחפש דרכים יותר טובות, יותר טהורות, והגעתי לעולם התורה. והגעתי לישיבה מצוינת, ממש כך, מצוינת, שקיבלתי שם טיפול ממש אישי, כי הגעתי לשם לאותה ישיבה, לא יודע כלום. בצמידו אליי רב שלימד אותי את האלף בית. ואחרי זה רציתי לראות עוד זרמים ביהדות, הרי אני ממש כדף לבן שלא מכיר כלום ולא יודע כלום ולא כתוב עליו כלום. והגעתי לישיבה שנמנית מזרם אחר ציוני, ואני לומד שם היום. וברוך השם, קרוב מאוד להגשים חלום לבנות בית על פי תורתנו הקדושה, וממש בעזרת
השם.
ממש בקרוב מאוד.
בעזרת השם, יהודה, אנחנו ממש נמצאים בסופה של התוכנית. אתה סיפרת את הסיפור הפרטי שלך שהוא באמת מדהים ומעניין, ובין השיטין מובל על הסיפור שהוא סיפור יותר גדול, סיפור מאוד עגום, שאנחנו ככה מכירים אותו בדרך כלל בחוץ, אבל אתה היית שם ואתה היית בפנים. הסיפור הקשה הזה של התעלמות הרבה מאוד בנות יהודיות, מסכנות שהגיעו לכפרים ערבים, התחתנו עם ערבים, הקימו שם משפחות, חלקם נפטרו אפילו כבר כמעט מזקנה, אבל זה כבר קורה הרבה מאוד שנים. אולי יש לך קצת נתונים על גודל הבעיה, על היקף התופעה הזו, אם אתה יכול בקצרה.
הנתונים הם מזעזעים למעשה, ואלפים שידועות שנוסעים לערבים. והבעיה זה לא רק אותם נשים, זה הילדים שלהם, והבעיה יותר גדולה זה גם הבנות. הרי הבנות מתחתנות, וגם הבנים והבנות שלהם, של אותם בנות, גם יהודים. ולמעשה מה שקורה, ואני הזכרתי את זה בתחילת התוכנית, אותם אנשים, הם נמצאים מתחת הזכוכית מגדלת שם, מסתכלים עליהם ביותר, כאילו, כל תנועה וכל תזוזה. והם צריכים להוכיח לאותה חברה שהם שייכים להם, ולכן הם נמנים מהסקטור הקיצוני שם. ולצערי הרב, לצערי הרב מאוד, אני יודע טוב מאוד שיש יהודים שהם שותפים עם הישמעאלים במלחמה המתנהלת היום. אני רק חושב על זה מזדעזע, שיהודי יכול לזרוק על יהודי אחר אבן במטרה להרוג אותו, אני לא רוצה לדבר על יותר מזה. ולצערנו הרב קורה הרבה הרבה יותר מזה. ובכלל שאני חזרתי בתשובה, זה היה בתחילת המהומות. מה זה המהומות? תחילת המלחמה הנוכחית. זה היה ממש לפני קרוב לשנתיים. ברשותך אני רוצה להוסיף משפט אחד קצר. האסון הוא לא רק שאותן נשים נמצאות שם, אלא שהן רוצות לחזור, אין לאן לחזור, כי המשפחה פשוט לא מוכנה לקבל אותן ברוב המקרים, ואם כן, אז ההסתכלות עליהן וההתייחסות אליהן היא קשה מאוד, ואותם ארגונים שמסייעים, הם פשוט צריכים את העזרה שהיא פשוט לצערנו הרב, מקווים שיהיה יותר טוב, פשוט מאוד.
בעזרת השם, בעזרת השם, ורק נזכיר שיש פה כמה גופים וארגונים שפועלים ממש במסירות נפש בנושא הזה, כמו ארגון אחותנו וכמובן
ארגון אחותנו, אני רוצה לציין משהו גדול. הם הגיעו לכפר שלנו, שם, מה זה שלנו, לשעבר, והם כמעט הצילו את אמא שלי, אבל מהפחדים שלה לחזור לבית איך יקבלו אותה, וזה, היא פשוט חרתה בדקה 90, ושהם היו שם ממש, ממש, ממש שם, היא מושיט על היד מהחלון, והיא אמרה, לא, אני מתחרטת, אני רוצה להישאר כאן. היא פשוט ביקשה שיעזרו לה, והם באו באמת. והארגון הזה, אני נפגשתי לפני שבוע עם אותו בן אדם שהושיט את היד לאמא שלי בקריית ארבע. אני הייתי שם לפני שלושה ימים, ונפגשתי עם בן אדם, קוראים לו ברוך מרזל, שהוא למעשה הושיט את היד לאמא שלי, והוא סיפר לי פרטים שזהיתי שקרה אדם. ומשפט סיום, להיות יהודי זה קשה, אבל זה כבוד גדול מאוד מאוד.
שרח היהודה שזכית לכל זה.
תודה רבה. אני מקווה שהסיפור חזק את העם בישראל.
אני בטוח, אני בטוח. הקדוש ברוך הוא ודאי יכוון אותו לאן שצריך. יודע, אני רק רוצה ברשותך לפנות למאזינים שלנו, באמת מאזינים ששמעו את הסיפור והתרשמו, ודאי התרגשו ממנו, ומעוניינים לעזור ליהודה ורעייתו להקים בית נאמן בישראל, כי חייבים לציין פה ששניהם חסרי כל אמצעים וחסרי משפחה וחסרי תמיכה, אז אנחנו מאפשרים להם כמובן ונשמח אם יתקשרו אלינו לערוץ 7, ואנחנו נאסוף את הפרטים שלהם, ניצור איתם קשר ונעביר את העזרה הזו ליהודה, וזה ממש, ממש כפשוטו, הקמת בית נאמן בישראל. אז יהודה, שוב תודה רבה לך והרבה הצלחה ומזל טוב.
תבורכו. תשלחו מן השמיים. כל טוב, להתראות.
כל טוב, להתראות. תודה גם לכם, מאזינים, מאזינות יקרים שהקשבתם לנו, גם לתוכנית הזו. נשתנה בעזרת השם בשבוע הבא בעל גבול האור, ועד אז יהיו ברוכים.
תחת אותם שמיים, אותה השמש, אותה העננים, ובעצם סקרנים.